והנודד ממקומו, התחייב האדם עליו בשתיים. זאת אומרת, יש חיוב לבן הארץ כלפי האדם שגולה במקומו, עזב את מקומו ובא לכאן. אז בני הארץ יש להם שני חיובים כלפי אדם כזה. מה שני החיובים? האחד, שיספיק לו מזונותיו, זאת אומרת הוא צריך לדאוג לו למזונו, ושנית הוא אומר שיסביר לו פנים. זאת אומרת, יש פה חיוב, ראשית חיוב באספקת מזונות כלפי אדם, אדם נודד שבא ממקום אחר, וחיוב שני, הסברת פנים. והנה הוא נקשר עם הכתוב שלמעלה. זאת אומרת, הוא אומר, למה אני מפרש כך? מה כתוב כאן? כתוב, שמן וקטורת ישמח לב, ומתק רעהו מעצת נפש. איפה יש פה התייחסות לאדם, לגר, לאדם שנדד ממקומו ובא לכאן? אז הוא אומר, הפסוק הקודם, כתוב קודם, הפסוק שקודם לפסוק הזה, כציפור נודדת מן קינה, כן איש נודד ממקומו. אתה צריך לדעת שאדם שעזב את המקום הקבוע שלו, כן, נדד מהמקום הקבוע שלו, הוא כמו ציפור שעזבה את הקן שלה. מה הוא מתכוון לומר? המשיל את האדם שיצא מן המקום אשר נולד שם, כעוף היוצא מקינו, ששם תחילת הווייתו וסיבת תולדתו, ושמח לו מיד, את הפסוק שלנו, שמן וקטורת ישמח לב, וכינה מזונות כולם. זאת אומרת, כתוב כאן שמן וקטורת, אבל הכוונה היא כינוי למזונות בכלל, וכינה המזונות כולם, וכל מה שמתבשל על האש בשמן וקטורת, שהוא האשן העולה מן המזון המתבשל. מעניין, קטורת היו מקטירים, כן, קטורת בבית המקדש. אז הוא אומר, זה כמו המילה קטורת נגזרת מהמילה קיטור, עשן, כן? אז הוא אומר, ריח, עשן, כמו שאתה אומר. אז הוא אומר, וכינה המזונות כולם, וכל מה שמתבשל על האש בשמן וקטורת, שהוא העשן העולה מן המזון המתבשל. והודיענו בזה כי חייב האדם לשמח לב האיש הנודד ממקומו בסיפוק מזונות, שהוא שמן וקטורת, כי שמן וקטורת ישמח לב. זה א', ויש פה חיוב נוסף, כמו שהוא אמר, הסברת פנים, והתחייב עוד בהסברת פנים, וזהו מה שכתוב, ומתק רעהו. ומתק רעהו, וזהו רעהו. מה כאן מתק רעהו? שימתיק לו דבריו והסברת פניו, כי מלבד שיצטרך, זאת אומרת, המזונות זה דבר אחד, אספקת מזונות, אבל לבד זה צריך גם יחס, דיבור, זה מה שהוא אומר. כי מלבד שיצטרך שמן וקטורת, הוא יצטרך מתק רעהו ומתק שפתיים ורקות הדברים. ואמר, הלשון הוא מתק רעהו מעצת נפש, כלומר שיהיה אותו מתק והסברת פנים מעצת נפש השכלית. מה הכוונה? דרך אהבה וחיבה, ולא דרך חנופה, כי ייטב לו מתק שפתיים יותר ממה שהוא נותן לו. זאת אומרת, זה למעשה דרשה אחרת של חז"ל. חז"ל אומרים על הפסוק, הוא לבן שיניים מחלב, כן? אדם שמלבין שיניים לחברו יותר טוב לו מחלב שהוא נותן לו. זאת אומרת,
חיוך,
חיוך, הארת פנים יותר שווה מחלב, כן? הכוונה היא, תראה את היחס בין הספקת מזונות לבין הסברת פנים. אז אותו דבר הוא אומר גם כאן, שמן וקטורת ישמח לב, ומתק רעהו מעצת נפש. הוא רוצה לומר, מתק רעהו, הדיבור, ההמתקה של היחס, זה אפילו יותר חשוב מהשמן והקטורת. שמן והקטורת זה מזון, כן? אז הוא אומר,
אבל המתק רעהו, הכוונה, מעצת נפש, שהוא נובע מעצת נפש, או שהוא יותר טוב?
כן, כן, הוא אומר, ואמר מעצת נפש, כלומר שיהיה אותו מתק והסברת פנים מעצת נפש השכלית, דרך, זאת אומרת, מה הכוונה מעצת נפש? הוא רוצה לומר, אדם יכול להמתיק שפתיים לשני, לדבר איתו יפה, אבל כשהכוונה שלו היא להחניף לו, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי. אז הפסוק אומר הוא מתק ראהו שהוא בא מהצת נפש, שזה מהשפעת הנפש, או כמו שרבינו מחיי אומר, השפעת, שזה אמיתי, שזה משהו פנימי, זה לא משהו חיצוני, זה לא הצגה, אלא אמיתי, כן, זה מה שהוא אומר. וכן אמרו רבותינו ז"ל, הנה זה מה שאני הבאתי, וכן אמרו רבותינו ז"ל בכתובות, טוב המלבין שיניים לחברו, ולבין שיניים לחלב, טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממי שמשקהו חלב, שנאמר ולבין שיניים לחלב, אל תקרא לבין שיניים אלא ליבון שיניים. וכן הזכיר הנביא ישעיהו, הלא פר, ואתה אומר, גם ישעיהו הנביא אומר את הדברים שאומר שלמה המלך בלשון אחרת. ישעיהו אומר, הלא פרוס לרעב לחמך, כן, ותפק לרעב נפשך. זאת אומרת, מצד אחד פרוס לרעב לחמך, תדאג לו ללחם, כן, אבל ותפק לרעב נפשך. מה זה ותפק לרעב? תוציא לו, תפק זה תוציא, לפוקי בארמית זה להוציא, ותפק לרעב נפשך, תן לו את הנפש, תוציא לו את הנפש. אז אלה שני הדברים האלה. והוא אומר, מה זה ותפק לרעב נפשך? הוא מתק ראהו. ובמדרש עד כאן הפירוש של הפסוק. עכשיו הוא מגיע לקשר לפרשה.
אז רגע, לאריתראים אלה שבאו מחוץ לארץ, היחס פה שאנחנו נותנים להם, אז סתם כאילו שואל, זה צד אחד צריך לקבל, מצד שני גם זה לא, יש פה בעייתיות שהתערבבו בינינו ויהיו זה.
נכון.
אלא, אז, כי הם גם סוג של גר, הם ברחו בגלל שעינו אותם שם מצד אחד, לא יודע, לא היה להם טוב שם, הם באים לפה.
לא, לא, לא ישינו אותם, לא שישינו אותם, בגלל שאין להם שם עבודה. אבל הבעיה היא פה
לא יודעים איך לקבל אותם פה. חלק בעם אומרים, מה זאת אומרת, תרחם, כמו שאנחנו להבדיל בשואה גירשו אותנו, אז אתם רוצים גם לגרש אותם ככה ולקלוא אותם.
אבל הבעיה היא פה שהם באים בכמויות כאלה שאתה נמצא במצב שהם יכולים, אתה עוד מתאבד את הרוב שלך במדינה. זה כבר עניין של חיים. זאת אומרת, גם כשאומרים לך מצד אחד להתייחס למי שנודד בצורה יפה כמו שהוא אומר, אבל מצד שני אתה עלול להגיע למצב שבו אתה הם לא ידאגו לך, אתה דואג להם, אבל הם לא ידאגו לך, הם דואגים לעצמם. אז אתה צריך, פה זה השאלה,
זה מה שאני גם התלבטות על זה,
שכה
נועם רחמן, מצד שני אנחנו נותן גם מהגבול של הרחמן, לבד שנרחם כל גם על עצמנו שמרחמים על אחרים.
אתה עלול לאבד את החיים שלך בגלל זה. יש גבול גם למה שאומרים לאדם, תן, אבל יש גבול. מתי התחילו להתעורר על הבעיה? רק שראו שזה לא נפסק. זה עלול להיות מצב, אם זה היום 100,000, זה עוד 3 שנים זה יהיה 500,000.
חבר מביא חבר,
ודאי, אין איזה גבול. אז אתה עלול לאבד פה, הרי אתה כבר היום נמצא במצב שהמיעוט, שיש פה מיעוטים שהם עלולים, אם הם מתרבים הם עלולים לגרום לך להם אין את החשבון הזה. הם יותר מזה, המיעוטים אצלנו הם מיעוטים ששואפים לסלק אותנו. הם לא מועטים, מיעוטים שרוצים לחיות איתך, רוצים לסלק אותך, כן? אז כאן צריך להיכנס, זאת אומרת, נכנסים שיקולים נוספים.
כוח נפש אולי גם.
בדיוק.
יש עוד שיקול, מה, אם כל שלישי מהם זה הוא הנס, הוא
בענב,
הוא לא יודע מה. אז מה הפואנטה פה, אתה מבין?
גם נכון.
הם באים בתרבות שעון, אז זה מה, כל הקשקוש שעושים איתנו בפלסטינאים, לא יודע מה, אתם לא יודעים מה זה אפריקה. אפריקה שם זה, תשמע, זה בהרג ובאונס ובאיידס ולא יודע מה, שם זה סוף.
ודאי.
אז הם, אתה מבין, לא רק שזה לא בן אדם שבא גל ובא לתרום או להשתלב, הוא בא עם
כל הדברים, עם כל המחלות שיש לו, ודאי.
ואיך מסבירים לאלה שהם הרוב,
למי, לתקשורת שלנו,
זהו, זה הבעיה, כי הם מבולים את
גם ירושלים לא שום דבר, אז מה
אני אומר, כן, שיש לנו בעיה כאילו
הלאה. ובמדרש, שמן וקטורת ישמח לב. אומר המדרש, המדרש מביא את הפסוק הזה אצלנו בפרשה, ומה כתוב במדרש? שמן וקטורת ישמח לב, שמן המנורה שהיה מתקרב בזמן, שנאמר ובהעלות הארון את הנרות בין הארבעים יקטירן. החזל עומדים, מי שאומר קורבנות כל בוקר יודע שההדלקה של הנרות הייתה יחד עם הקטרת הקטורת. אז, אז, אז אומר המדרש,
חמש נורות ואחר כך.
בדיוק. אומר, אומר, אומר המדרש, שמן וקטורת ישמח לב, שמן המנורה, שהיה מתקרב, מתקרב הכוונה שהיו מקריבים אותו. בזמן הקטורת היו מדליקים את המנורה, שנאמר ובעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה.
רק בין הארבעים היה מדליק את המנורה?
לא, לא. הטבת הנרות הייתה בבוקר, אבל הדלקת הנרות הייתה בין הארבעים, והם דלקו בלילה. כן?
עד
למחרת בבוקר. כן. אז הוא אומר, שמן המנורה שהיה מתקרב בזמן הקטורת, שנאמר ובעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה, כביכול משמח ליבו של הקדוש ברוך הוא. זה הפשט ששמח לב. זאת אומרת, חז"ל מוציאים את הפסוק מפשוטו. בקיצור, הרבנו חיי אמר שאת הפסוק עוסק, כמו שאמרנו, ביחס לגר, ביחס לגר. אבל חז"ל אומרים משמח ליבו של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? אז מסביר רבנו בחיי בערוז ז"ל, כי כשם שהזכיר הכתוב שמחה בקדוש ברוך הוא אחר מעשה בראשית, והוא שאמר דוד, איפה כתוב שאחר מעשה בראשית כביכול הייתה שמחה אצל ריבונו של עולם? כתוב יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. אז זה כנראה דרשת חז"ל שקורא את הפסוק הזה, הפסוק שדוד המלך אומר, אבל על מה הוא קורא? ישמח השם במעשיו, אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כביכול הייתה לו שמחה, הוא שמח על העולם שהוא הקים, ישמח השם במעשיו. כך מצינו שמחה בקדוש ברוך הוא אחר מעשה המשכן שציווה בהדלקת המנורה ובהכתרת הקטורת ושרתה בו שכינה. ועל זה אמר שלמה, שמן וקטורת ישמח לב. כבר ידוע כי עכשיו אומר, אז יוצא ככה, שני דברים מוזכר לגביהם שמחה אצל ריבונו של עולם. דבר אחד, הבריאה כמעשה בראשית, ודבר שני, השמן, הדלקת הנרות והכתרת הקטורת במשכן. אז הוא אומר, לא, זה לא בכדי, שני הדברים האלה למעשה מניין אחד, זה מה שהוא אומר. הוא כבר ידוע כי מעשה המשכן שקול כמעשה בראשית, כשם שמצינו אחר מעשה בראשית שנברא באחרונה, מי שהיה מכיר את השם ועובד ומייחד והוא האדם, כן מצינו אחר מעשה המשכן שהוא צריך לצוות שיהיה במשכן עובד ומייחד והוא הכהן הגדול. ולפי ששרתה שכינה במשכן על ידי הקטורת, על זה אמר שמן וקטורת ישמח לב. וכבר ידעת מה שנקרא קטורת, כבר ידעת מה שנקרא קטורת על שם מה זה המילה, אמרנו קטורת זה מלשון קיטור, אבל המילה קטורת יש לה מובן גם בארמית. השורש הזה הוא שורש של קשירה, קטיר, קטיר בארמית זה קשור. אז המילה קטורת היא מלשון קשר בארמית. המובן של המילה קטורת בלשון הארמית זה קשר. מה הכוונה קשר? אז הוא אומר, הוא כבר ידעת מה שנקרא קטורת על שם שריח הקטורת מתקשר במידות, ושמחת המידות מתרבה על המקטיר, ועל ידו הברכה נמשכת ונשפעת אל התחתונים. והנה השמן הזה שהיה מתקרב בזמן הכתרת הקטורת היה שמן זית. אז עוד פעם,
מה הכוונה המידות פה? מה הכוונת המידות?
למה הוא מתכוון כשהוא אומר מידות? מה שנקרא קטורת על שם שריח הקטורת מתקשר במידות, ושמחת המידות מתרבה על המקטיר, ועל ידו הברכה נמשכת ונשפעת אל התחתונים. למה הוא מתכוון כשהוא אומר מידות כאן? למה הוא מתכוון שהוא אומר, אני בהתחלה חשבתי אני לא בטוח זה קשור לעניינים קבליים יותר לספירות, אבל אני לא בטוח, אולי נראה בהמשך, באמת אני לא בטוח. אז הוא אומר, ושמחת המידות מתרבה על המקטיר, ועל ידו הברכה נמשכת ונשפעת אל התחתונים, באמת, כביכול אנחנו מקטירים את הקטורת, הכהן מקטיר את הקטורת בבית המקדש או במשכן, וזה גורם לכך שהברכה מן העליונים תרד ותושפע אל התחתונים. והנה השמן הזה שהיה מתקרב בזמן הקטרת הקטורת היה שמן זית, לפי שהכוונה בהדלקת המנורה היו משתמשים בשמן זית זך, כמו שאומרת התורה שהיה שמן זית, לפי שהזית הביא אורה לעולם. שהנה איפה ראינו את זה? ביונה שנוח שלח, כן? שנאמר והנה עלה זית ערף בפיה, ועל כן צוותה התורה במצוות הדלקת המנורה. מעניין, ועל כן צוותה התורה במצוות הדלקת המנורה בשמן זית, וזהו שכתוב ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. ויקחו אליך, מה פירוש הפסוק ויקחו אליך? אז הוא אומר לשעה. מה פירוש לשעה? יש מצוות שהן מצוות זמניות, ויש מצוות שהן מצוות תמידיות, כן?
לדורות.
אז הוא אומר ויקחו אליך לשעה, כי מפני שאמר בסוף הפרשה חוקת עולם, הייתי אומר כי מצווה זו לדורות ולא לשעה. על כן הוא צריך לומר אליך, ויקחו אליך לשעה, לומר לך שהמצווה לשעה ולדורות.
לך זה לשעה, אבל לדורות כן, זה
לכהן. והזכיר שמן זית למעט שאר שמן, שמן סומסמי ושמן אגוזים וכיוצא בהם, אז דווקא שמן זית. ואמר זית זך, כלומר השמן הראשון פרט לשני ולשלישי. המשנה אומרת שיש שלושה סוגי שמנים שמוציאים מהזית, אז השמן זית זך זה השמן הראשון, השמן המובחר ביותר, הולך למנורה, כן? פרט לשני ולשלישי. עכשיו שמן זית זך כתית למאור, כתוב כתית, שמן היוצא על ידי קטישה למעט שמן היוצא מאליו. כתית למאור, כתית, אז הגמרא דורשת למאור, כתית למאור ולא כתית למנחות. זאת אומרת למאור, למנורה מביאים, משתמשים בשמן הראשון, במנחות אין צורך להשתמש בשמן הראשון. גם כשמקריבים מנחה צריך בהרבה מנחות נותנים עליהם, כל המנחות טעונות שמן ולבונה, כך אומרת המשנה, פרט לחלק, חלק קטן. מכל מקום כשמקריבים מנחה צריך לתת בשמן. השמן ששמים במנחה לא חייב להיות השמן הראשון, אפשר גם להביא שמן שהוא פחות מן המובחר למנחות, הראשון למנורה והשני למנחות. ומנהג העולם, מי שיש לו שמן רע דולקו בנר, ומי שיש לו שמן טוב נותנו לתבשיל ואוכלו. זאת אומרת מנהג העולם הוא הפוך מהמצווה שהייתה בבית המקדש. בבית המקדש מה שמדליקים בו את המנורה זה המובחר, שמן המובחר, מה שמשתמשים בו לאכילה. הרי את המנחות היו חלק מהמניחה, הקומץ, היו מקטירים אותו, אבל השאר היה נאכל הכהנים. אז השמן שמשתמשים בו לאכילת המנחות הוא יחסית גרוע, לא, הוא לא גרוע, אבל הוא פחות טוב מהשמן שמשתמשים בו להדלקה. המציאות בעולם היא הפוכה, אדם משתמש בשמן להדלקה בשמן גרוע, ואת השמן שהוא השמן היותר טוב בו הוא משתמש לאכילה. אבל בבית המקדש הוא אומר זה היה להפך. ומנהג העולם, מי שיש לו שמן רע דולקו בנר, ומי שיש לו שמן טוב נותנו לתבשיל ואוכלו. אבל כאן בהפך, הראשון שהוא הזך למאור והשני למנחות, וצריך לומר מדוע, משום שזה כבוד שמיים. כבוד שמיים שההדלקה של המנורה, כן, שהיא תהיה דווקא בשמן היותר מובחר. זאת אומרת, אתה לא משתמש במנורה כדי להעיר לעצמך. כשאדם משתמש בנר כדי להעיר לעצמו, הוא משתמש בשמן גרוע, כן? כי גם שמן גרוע מסוגל לבאור ולתת אור. אבל בבית המקדש המנורה הייתה לא להעיר. הגמרא אומרת, וכי לאורה הוא צריך. כן, כך בהגמרא מתפלה, הקדוש ברוך הוא צריך את האור של המנורה, כן? אלא כל העניין של הדלקת המנורה זה עניין של כבוד, כבוד כלפי מעלה. לכן באה התורה ואומרת שלהשתמש בשמן המובחר ביותר למנורה. הלאה, ובמדרש, המדרש דורש את הפסוק הזה, שמן זית זך, קטית למאור, אז דורש המדרש, קטית זה מקדש ראשון, שעמד, כן, שעמד תף יוד שנה, מקדש שני תף חף שנה. אתם שומעים? קטית, המילה קטית יש בה כף תף יוד תף, כף תף זה מקדש שני, יוד תף זה השנים של המקדש הראשון. המקדש הראשון היה 410 שנים, המקדש השני עמד, בית שני עמד 420 שנה, והמדרש הזה ירמוז לשני המקדשים, והיה ראוי, מעניין מה שהוא אומר, והיה ראוי לרמוז גם השלישי העתידי, אבל ייתכן לומר כי המדרש הזה אפשר שירמוז על המקדשים שהיה זמנם קצוף, ולפי ששניהם עתידים להיחרב. כן, הוא אומר, לא סתם התורה משתמשת ברמז על שני המקדשות במילה הזאת, קטית.
לקטוש, אם יקטוש.
ודאי, קטית זה קטישה. הם יחרבו, כביכול כאילו הם יכתשו, כן? ולפי ששניהם עתידים להיחרב, ולי אותה מרמס, לכך נאמר הרמז בשניהם בלשון קטית, שהוא לשון קטישה ומרמס. אבל הבית השלישי העתיד, אף על פי שלא בא בחשבון. ומדוע הוא לא בא בחשבון? לפי שאין זמנו קצוב, הנה נרמז במילת למאור. קטית כתוב למאור, והוא כלשון קומי אורי, כמו שאומר ישעיהו הנביא, קומי אורי קיבה אורך, והוא הבטחה בבית השלישי בחזרת השכינה, והוא שאמר דוד עליו השלום לדוד השם אורי ואישי, ואמר עוד אל השם ויער לנו. כן? ולפי שאין זמן לעמידת בניינו, אבל הוא עומד לעד לעולם, לכן כתוב קטית למאור להעלות נר תמיד. כן, כלומר, כי מעלתו של הבית השלישי היא תמידית ושוב אינה פוסקת. כן. עכשיו, כתוב להעלות נר. כן? מה זה להעלות נר? איך כתוב שמה? ואתה תצווה את בני ישראל וקחו אליך שמן זית זך קטית למאור להעלות נר תמיד. האמת היא שלא הדליקו נר אחד, הדליקו שבעה נרות במנורה. אז למה התורה להעלות נרות תמיד? למה נר תמיד? כן? אז זה הקושייה. לכאורה אתה מדליק במנורה שבעה נרות. כן? אז מה זה להעלות נר תמיד? היה צריך להגיד להעלות נרות תמיד. או, אז הוא אומר. אז הוא אומר זה לא קשה. שם, להעלות נר שם הכלל, כמו נרות. וכן, איך אומר יעקב לעשיו, כן, או למלאכים שהולכים אל עשיו, והיה לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. מה, היה לו שור אחד וחמור אחד? הרי כתוב שהוא שלח לעשיו, כן, עזים 200, תיישים 20, רכילים 200, כן, ועילים 20. אז היה לו הרבה יותר. אז מה זה והיה לי שור וחמור? אלא המילה שור הכוונה הרבה שברים, וחמור הרבה חמורים. כן, זאת הכוונה. וכן כתוב בספר שופטים, כי אחרי המעשה של פילגש בגבעה, כתוב כי נשמדה מבנימין אישה. מה, אישה אחת נשמדה מבנימין? כתוב שהרגו בבנימין מאות אלפים, כן, השבטים בזמן המלחמה עם שבט בנימין הרגו בהם מאות אלפים. אז מה זה נשמדה אישה? אלא אישה הכוונה נשים, הרבה נשים. וכן הוא דמות על ראשי החיה במרכבה של יחזקאל. אז התיאור הוא דמות על ראשי החיה. זה חיה אחת הייתה שם? היו שם ארבע חיות. ככה הנביא מתאר. אז אתה רואה שמשתמשים בלשון יחיד כשהכוונה היא לרבים. כן? כתוב להעלות נר תמיד. כן? מה הכוונה להעלות נר תמיד? מה פירוש להעלות נר תמיד? אז המילה תמיד יש לה כמה מובנים. תמיד אתה יכול להגיד נר שיהיה דלוק תמיד. אתה יכול להגיד, יש מושג שאנחנו אומרים קורבן התמיד. קורבן התמיד הוא כל הזמן? לא, כל יום אתה מקריב שני כבשים, כן, כמו שאת הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. אז מה זה תמיד? תמיד הכוונה היא פעם ביום או פעמיים ביום, זה נקרא תמיד, כעצוף, קבוע, כן, יום יום, זה נקרא תמיד. אז הוא אומר אותו דבר גם כאן. לא, אז מה, איך נפרש כאן? כאן כתוב שמן זית זך קטית למאור להעלות נר תמיד. מה הכוונה תמיד? תמיד צריך לדלוק? זה גם לא נכון, האמירות לא דלקו באופן רצוף. כמו שאמרנו, מערב עד בוקר הם היו דולקות, הנרות דולקו, אבל ביום לא. אז מה זה תמיד? זה השאלה. אז הוא אומר, תמיד שלא תישאר המנורה בלא נר. נר, הכוונה נר דולק. או יאמר נר שהוא תמידי. נר שהוא תמידי. זאת אומרת, אז הוא מפרש ככה, תמיד זה לא מתייחס לכל הנרות, כמו שאמרנו, זה ברור שכל הנרות לא צריכים לדלוק, אבל לא תישאר המנורה ולא נר, לא יהיה מצב שנר יהיה דלוק במנורה. ויותר מזה הוא אומר, או יאמר שהוא באמת נר תמידי, וירמוז לנר המערבי שהוא עיקר כל הנרות פונות כנגדו, כך כתוב, שכל הנרות פונות כנגד הנר המערבי, כן? והוא היה, הנר המערבי עצמו היה פונה כלפי שכינה, שהיא המידה העשירית, וזהו לשון, כנראה זה באמת הוא מתכוון לספירות, כמו שאמרנו קודם, וזהו לשון תמיד ואבן זה. הלאה.
אז מה, אז בסוף, לא הבנתי.
מה?
באיזה מובן זה תמיד?
לא, אז הוא אומר, תמיד הכוונה היא שבאמת לא יהיה מצב שלא ידלק נר, שלא ידלוק נר במנורה, לא כל המנורה. כן, לא כל שבעת הנרות היו תמידים, אבל היה תמיד נר אחד דולק.
אין מצב, המערבי רק.
מה?
המערבי
שבמנורה. כן, כן. אין מצב שהמנורה תהיה, מעיקר הדין, הגמרא אומרת שהוא היה דולק בנס, שהיה נותן בשמן כמידת חברותיה, והייתה דולקת מערב עד ערב, זה לשון הגמרא בשבת. היה נותן בשמן כמידת, לא, הוא לא נתן בשמן יותר, הוא נתן אותו כמות שמן שיש בכל נר ונר, היה נותן גם בנר המערבי. אבל כל הנרות היו קווים בבוקר, היית מדליק אותם בין הארבעים, והם היו קווים בבוקר, לעומת הנר המערבי שכביכול דלק יום שלם עם אותה כמות שמן, עם אותה כמות שמן הוא דלק יום שלם.
כן, אבל מתי דוקרים, דוקרים בבוקר?
מתי מדליקים, אתה שואל? מדליקים בין הארבעים, אחרי הצהריים.
אחרי
הצהריים בין הארבעים, זה אחרי הצהריים.
זה היה נשאר עד הבוק.
היה דולק כל הנרות, פרט לנר המערבי. הנר המערבי היה נותן באותה כמות שמן והייתה דולקת מערב עד ערב, כך כתוב. היה נושא נס, בקיצור. היה נס קבוע.
אבל היו צריכים עוד...
כן, כן, אחרי שהיית מדליק את הנרות האחרים בין הארבעים, היית מוסיף לו שמן לנר המערבי, מכין אותו להדלקה ומדליק אותו.
אז היה איזה שנייה שלא היה אור?
לא, אבל לפני שהיית, לפני שהנרות כבר דולקים, זה מה שהוא אומר.
אתה כהן מחבר אותו?
מה?
הכהן מחבר אותו?
או שמחבר אותו או שהוא קבע בעצמו.
אוקיי,
כן, כן, כך כתוב. ובמדרש על הפסוק, ובמדרש על הפסוק להעלות נר תמיד, זהו שאמר הכתוב, תקרא ואנוכי אענקה, למעשה ידך תחשוף. אתם שומעים? יש פסוק באיוב, יש פסוק באיוב. מה הפסוק אומר? תקרא ואנוכי אענקה, למעשה ידך תחשוף. תקרא ואנוכי אענקה, למעשה ידך תחשוף. אומר המדרש, תודה רבה. אומר המדרש, תודה. אומר המדרש, מה, איך הוא מפרש את הפסוק? תקרא ואנוכי אענקה, למעשה ידיך תחשוף. אתה סובל את כל העולם כולו, שנאמר, יש עוד פסוק בישעיהו.
סליחה,
מה?
אתה סובל את כל העולם כולו, זה בתוך הפסוק?
מה?
אתה סובל את כל העולם.
לא, 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 זה המדרש, זה לשון המדרש. המדרש כביכול פונה אל ריבונו של עולם ואומר לו, אתה סובל את כל העולם כולו. אתה סובל, הכוונה, אתה נושא על המחזיק, אתה מחזיק בכוחך את כל המציאות, כן? שנאמר, יש פסוק בישעיהו, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו, אני עשיתי ואני אשא ואני אסבול ואמלט. ואתה מצווה לבני מצד אחד אתה נושא את כל העולם כולו, אתה מחזיק את כל העולם כולו, ואתה מצווה לבני קהת להיות נושאים ארון כבודך על הכתף, שנאמר, ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. זאת אומרת, מצד אחד אתה נושא את כל העולם כולו, מצד שני אתה מצווה על בני קהת להיות נושאים את ארון כבודך על הכתף. עוד דוגמה, אתה זן את כל העולם כולו, כן? פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אתה זן את כל העולם כולו. מצד שני אתה, ואתה מצווה את קורבני לחמי. המדרש רוצה כביכול להראות סתירה, מצד אחד הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם, מצד שני התורה קוראת לקורבן שאנחנו מקריבים כל יום, קורבן התמיד, לחמי. מה זה לחמי? לחמי זה כאילו הלחם שלי. אז כמין, זה כמין תרתי דסתרי, כן? אותו דבר הוא אומר. אז מה התירוץ? מה התירוץ? אומר המדרש, הפסוק באיוב, זה התירוץ. הן למעשה ידיך תחשוף, למעשה ידיך תחשוף. זה התירוץ על הסתירה כביכול.
מי אומר את זה למי?
מה?
מי אומר את זה למי?
מי אומר את זה באיוב?
לא, הוא כאן, כי הרי תשכחה ואנוכי אינך לכאורה, אני חשבתי שזה הקדוש ברוך הוא שאומר לעם ישראל, תשכחה ואנוכי אינך למעשה ידיך תחשוף.
אז רואים שהמדרש מפרש את זה על הקדוש ברוך הוא, שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא למעשה ידיך תחשוף.
אז והרשע?
אתה שואל טוב. לכאורה הרשע היא הפוכה. זה קריאה, זה כביכול, אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא קורא לנו ואני עונה לו, מצד שני אני אומר למעשה ידיך תחשוף. נראה איך שהוא מפרש. רגע אחד, ואמר הקדוש ברוך הוא, הנה, אז מה התירוץ? מה זה למעשה ידיך תחשוף? ואמר הקדוש ברוך הוא, לא שאני צריך לאור בשר ודם, שהרי באורי אני מאיר לכל העולם. ואת אני מצווה על בני ישראל, על אהרון הכהן להדליק את המנורה, על הכהנים להדליק את המנורה. אני צריך את האור הזה? הרי אני מאיר לכל העולם. כן, אז באמת למה אתה מצווה להדליק את המנורה במשכן? אז הוא אומר, לא שאני צריך לאור בשר ודם, שהרי באורי אני מאיר לכל העולם, אלא כדי להעלות אתכם ולזכות אתכם. זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, אני מצווה עליכם, כן? לא בשבילי, אלא בשבילכם. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא אומר, המדרש אומר, אתה זן את כל העולם כולו, ומאידך גיסא, אתה מצווה אותנו להקריב קורבן התמיד, שעליו כתוב, לחמי לישי, זה הלחם שלי. אז אומר המדרש, נכון שכתוב לחמי, אבל את זה, לא בגלל שאני צריך ללחם, אלא כדי להעלות אתכם. ואת זה שאני מצווה עליכם להעיר, זה לא בגלל שאני צריך, אלא הכל נעשה בשבילכם, כן, לצורככם, לא לצורכי. שלא תהיה פה אי הבנה. זאת אומרת, ולכאורה זה הפירוש במה שהוא אומר, למעשה ידיך תחשוף. אתה כביכול מבקש מאיתנו, כן? אתה מה זה תחשוף? כן?
תשוקה.
אתה משתוקק. אתה משתוקק למעשה ידיך. זאת אומרת, אתה יצרת מציאות שהשפע יורד לעולם באמצעות המעשים שלנו עצמנו. ואתה יודע, מצד אחד אתה, כמו שהוא אומר, אתה מאיר לכל העולם כולו, מצד שני אתה רוצה שנדליק את המנורה בבית המקדש, בבית, כי מה זה בית המקדש? בית המקדש זה הבית שלך. אתה צריך את האור? אני אומר, אני צריך את האור? אני לא צריך את האור. נו, אז למה אתה מצווה אותנו להדליק בשבילכם, הפוש בשבילכם, הרי הבית הוא שלך, הוא לא שלנו. לא, זה הכוונה. למעשה, אני לא שאני צריך את האור, אלא אני מצווה אתכם להדליק את האור ואת המקדש כדי שאתם תזכו.
למה כאן היה צריך את השאלה הזאת? והקדוש ברוך הוא צריך את התפילות שלנו? והוא צריך את המצוות שלנו?
לא,
אני
לא, אז הסברתי. משום ש תראה, כל מה שנעשה במשכן, יש פה התייחסות מיוחדת לדברים שנעשים במשכן, כי המשכן נקרא משכן השם, זה כביכול הבית שלו. זה פסוק, אז המשכן זה מקום השראת השכינה, זה המקום שלו, זה לא המקום שלנו, כן? זה לא מקום שלנו, זה מקום שלו. אז אפשר, לא, והביטויים בפסוקים גם כן, כמו שאמרנו, לחמי לישי ריח ניחוחי. מה זה לחמי? הלחם שלי, הוא אומר לחמי לישי, לחם שלי, כן? אז מה פוס, הרי אתה זן את כל העולם כולו, אתה צריך את הלחם? אז מה הפשעת? מה פשט? הפירוש הוא, אני לא צריך את הלחם. נכון שאני קורא לו לחמי, אבל לא בגלל שאני צריך אותו, אלא כי לכם זה יביא תועלת. הלחם הזה לכם, וזה משהו, זה מה שאומר איוב, למעשה ידיך תחשוף. אתה, אז מה, רגע, אני אראה איך שהוא מפרש. ואמר הקדוש ברוך הוא, לא שאני צריך לאור בשר ודם, שבאורי אני מאיר לכל העולם, אלא כדי להעלות אתכם ולזכות אתכם. ועוד שם אמר רבי מאיר, אמר הקדוש ברוך הוא, חביבים עליי נרות שאהרון מדליק מן המאורות של... חביבים עליי נרות שאהרון מדליק מן המאורות שקבעתי בשמיים. למה? שבשעה שהקריבו הנשיאים חנוכת המזבח ולא הקריב שבט לוי, היה נפשו של אהרון עגומה. המדרש ידוע, בעלותך את הנרות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל השבטים הקריבו חנוכה אחת, ואתה לבדך ודאי תעשה חנוכה לעצמך. הוא שכתוב, תאוות ענבים שמעת השם, וזהו שכתוב, מחוץ לפרוך את העדות יערוך אותו אהרון ובניו, עד כאן. ויהיה רמז לחנוכה של נרות חשמונאי, ואם כן, כשאמר יערוך אותו אהרון ובניו, ירמוז לשאול דורות. אבל הוא לא מפרש, מעניין, הוא מדבר ממש ברמזים. הרי אז ננסה לפרש רגע אחד. אז עוד פעם, המדרש מזכיר את הפסוק, תקרא ואנוכי יענקה, למעשה ידיך תחשוף, תקרא ואנוכי יענקה. אז כמו שאמרנו, החלק הראשון של הפסוק, כן, החלק הראשון של הפסוק כביכול על מה הוא מדבר, זה אמירה של הקדוש ברוך הוא, כן, אמירה של הקדוש ברוך הוא, תקרא, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תקרא ואנוכי יענקה. מצד שני, למעשה ידיך תחשוף, זה אמירה שלנו שמתארת את כביכול מה רצונו של הקדוש ברוך הוא. למעשה ידיך תחשוף.
למה הוא אומר בעצמו שנקרא לו, אם הוא כבר יודע שהוא הולך לענות? כאילו,
לא, ההפך. אז זה יהיה הפירוש.
כן, לא שאלתי על זה, כאילו הכוונה שלמעשה ידיך תחשוף, שאנחנו אומרים, אנחנו מתארים בעצם את התהליך
שהוא
משתוקק במעשים שלנו
באמצעות, זאת אומרת שאנחנו מקריבים, אנחנו מדליקים את הנרות, אנחנו מקריבים את הקורבנות, זה למעשה המעשים האלה מבטאים קריאה שהקדוש ברוך הוא עונה לנו באמצעות, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תקרא ואנוכי יענקה. זאת אומרת, אם אתה תקרא, איך אתה קורא? אתה קורא, אבל יש סוגים שונים של קריאה. יש קריאה של תפילה, שאנחנו מתפללים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא. אבל יש קריאה שבאה לידי ביטוי בהקרבת הקורבנות. זה גם כן צורה של קריאה. גם בהקרבת קורבנות אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא. זאת איננה קריאה במובן הרגיל, אבל זאת קריאה במובן זה המציאות בנויה בצורה כזאת שכל השפע יורד לעולם על ידי מעשים שאנחנו עושים. אז למעשה כשאתה מקריב את קורבנות התמיד, כשאתה מדליק את המנורה, אתה למעשה קורא לקדוש ברוך הוא על ידי המעשים שאנחנו עושים. וזה מה שהוא, אז הפסוק אומר ככה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תקראו אליי. ואנוכי אענה לכם. ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, למעשה ידיך תחשוף. זאת אומרת, מה פירוש למעשה ידיך תחשוף? אז כמו שאומר המדרש, הרי אתה מאיר לכל העולם, אז אתה צריך את האור שלנו? אתה זן את כל העולם, אתה צריך את הלחם שלנו? אז אומר הקדוש ברוך הוא, אתם צודקים, אני לא צריך, אני צריך את זה בשבילכם, לא בשבילי. כן, אני, כל מה שאני מצווה אתכם לעשות זה לא בשבילי, אני לא צריך את זה, אבל זה לצורככם. כן, כל זה נעשה לצורככם, זה מה שהוא אומר,
מה שאומר את המשנה, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.
נכון, אותו יסוד. אלא כאן הוא מדבר באופן מיוחד על המצוות שישנם בבית המקדש. כן, כמו שאמרתי, בבית המקדש זה יותר בעייתי, כי בבית המקדש זה כביכול מקום של הקדוש ברוך הוא, אבל אף על פי שזה מקום של הקדוש ברוך הוא, זה של הקדוש ברוך הוא, אבל לא בשביל הקדוש ברוך הוא, אלא בשבילנו. זה מה שהוא אומר, זה של הקדוש ברוך הוא, מצד אחד זה משכן השם, אבל זה לא משכן השם בשבילו, זה משכן השם בשבילנו. כן, כל המטרה של המשכן, שהמשכן יהיה בשבילנו, לצורכנו, כן, לצורך העולם. כן, השראת השכינה במשכן היא לצורך העולם. בבקשה,
זה כתוב ושכנתי בתוכם,
ושכנתי בתוכם, אותו יסוד. כן, אותו יסוד. כתוב ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו איתו לכבוד ולתפארת. זה לשון הפסוק. על מה הכוונה לכבוד ולתפארת? אז הוא אומר על דרך הפשט שיתכבד ויתפאר בהם. כן, שהכהנים או אהרון הכהן יתכבד בבגדים ויתפאר בהם. ולפי שהכהן הגדול מלאך השם צבאות אצל היחידים בעניין העבודה, יצווה אתה להלבישו בגדי מלכות ולהיותו מלך נכבד ומפואר אצל ההמון, ואז יהיה שלם בכל. כי הבגדים, אומר הבגדים ש נצטווה אהרון, נצטווה משה רבינו להכין כדי להלביש בהם את אהרון ואת בניו, בייחוד את אהרון, הוא אומר זה בגדי מלכות. כביכול הוא לא מלך, אהרון הוא לא מלך, הוא כהן הגדול, אבל הלבוש שהוא לובש הוא בגדי מלכות. והוא אומר למה נועדו הבגדים? שיכבדו אותו ויפארו אותו. כשאדם לבוש בגדים זה נותן לו יחס. כן, אתה מתייחס אחרת לאדם שיש לו, יש לו, יש לו, יש לו מה שנקרא מדים, יש לו לבוש מיוחד. אז ההמון נותן כבוד למי שבאמצעות הבגדים רואים שהוא איש כבוד. כן, הוא מכובד. זה יחס נקבע גם באמצעות הבגדים של האדם. זה יסוד ידוע שהבגדים מצד אחד התפקיד שלהם להראות, כן, ומצד שני להסתיר. הבגד עובד בשני כיוונים, הוא גם מכסה אבל מצד שני הוא מגלה. כן, תפקידו לגלות. אז כשרוצים לגלות את הערך המיוחד של הכהן הגדול, מלבישים אותו בגדים, כמו שהרבנו חיי אומר, בגדי מלכות, כדי שיכבדו אותו, שיפארו אותו. זה מה שהוא אומר. אומר רבנו חיי, ואז יהיה שלם בכל, כי הבגדים האלה בגדי מלכות. המעיל, כמו שכתוב, כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים. אז מתאים לבת מלך, לנסיך, לנסיכה. וכתונת השבץ וכתונת פסים, אמור ביוסף, שיעקב עשה לו כתונת פסים. והמצנפת מנהג המושלים והמלכים בארצות ישמעאל, שהתעטפו בה הצוואר והראש. עד כאן פירוש הפשט. עכשיו הוא אומר, ועל דרך הקבלה מה שכתוב לכבוד ולתפארת, יאמר ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך שיהיה משמש בהם. זה כבר פירוש אחר. לפי הפירוש הראשון לכבוד ולתפארת, הכוונה היא לכבד את אהרון ולפאר אותו, כדי כמו שאמרנו, שהמון העם ידע איך להתייחס אליו. לפי הפירוש השני, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, כדי שבאמצעות אותם הבגדים יתכבד ריבונו של עולם. התפאר ריבונו של עולם. זאת אומרת, הבגדים לאהרון הם לא לכבד אותו, אלא לכבד את ריבונו של עולם. כן, כשאתה משתמש בבגדים מיוחדים, כשאתה משמש לפני המלך, אתה מקריב קורבנות למלך, כמו שאמרנו, אתה מדליק נרות למלך, אתה עושה את כל הפעולות האלה, אז זה נותן כבוד למלך, שהמשרתים שמשרתים אותו לבושים בגדים מיוחדים. זה מה שהוא אומר, זה הפירוש שלו על דרך הקבלה. ועל דרך הקבלה מה שכתוב, לכבוד ולתפארת יאמר, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, שיהיה משמש בהם לכבוד ולתפארת, כלומר לכבוד השם השוכן בתוכם ולתפארת ישראל. וכבר ידעת כי היה המשכן דוגמה למקדש העתיד, והנה בית המקדש קראו הנביא בית קודשנו ותפארתנו. מה הכוונה בית קודשנו ותפארתנו? הנביא קורא לבית המקדש בית קודשנו ותפארתנו. מה הכוונה בית קודשנו ותפארתנו? למי אתה מתכוון שאתה אומר קודשנו ותפארתנו? אז הוא אומר, והנה בית המקדש קראו הנביא בית קודשנו ותפארתנו, והכוונה היא בית של קודשנו הוא הכבוד, ושל תפארתנו הוא תפארת ישראל. זאת אומרת, כביכול בית השם, במקום להגיד בית השם, אנחנו אומרים בית קודשנו. מי זה קודשנו ותפארתנו? הקדוש ברוך הוא, זה מה שאומר. בספרים הקדוש ברוך הוא נקרא לפעמים בכינוי הכבוד, הכבוד האלוקי. נו, במקום להגיד הקדוש ברוך הוא, אומר הכבוד. אז הוא אומר, הכוונה בית של קודשנו הוא הכבוד, ושל תפארתנו הוא תפארת ישראל. וזהו, זה מה שכתוב בספר עמוס, כי מקדש מלך, מקדש מלך הוא ובית ממלכה הוא. וזהו שאמר, כן, ועשית, איך כתוב? ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת, וכתוב שם לכהנו לי בתוספת ו, לרמוז, כן, על, עכשיו הוא אומר משהו על דרך הנסתר, לרמוז על המידה השישית, לכהנו לי. אז אני מבין שהלכהנו, יש פה וב,
כן,
לכהן לי, או לרמוז על המידה השישית, ומילת לי כמו להשם והוא הכבוד. זה כבר דברים נסתרים יותר. הלאה, ואתה תדבר אל כל חכמי לב, כן, ואתה תדבר אל כל חכמי לב, ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך, שמח ועשו לחכמי לב, לרמוז שתהיה עשיית הבגדים מתוך, מה הקשר? אתה רוצה לעשות בגדים, הולכים לחיית ושהוא עושה בגדים. מה זה? ואתה תדבר אל כל חכמי לב. מה אתה צריך חכמי לב? אתה צריך אנשים, אמנים שיודעים לעשות את הבגדים. אז רואים מכאן, אומר הרבנו חיי, שזה לא היה פשוט לעשות את הבגדים. זה לא בעיה של עשיית בגד. יש פה עניין של כוונות. זאת אומרת, צריך להיות חכם לב כדי לכוון נכון בעשיית הבגדים, משום שיש קשר בין המעשה הגשמי, היצירה של הבגד מבחינה גשמית, לעניינים הרוחניים שתלויים בכל בגד ובגד. אז זאת אומרת, ולכן צריך חכמי לב. לכן יש צורך פה באדם שהוא לא רק יודע להיות אורג או חיית. זה צריך להיות אדם שהוא גם שיש לו חוכמת לב, שהוא מבין גם בעניינים הרוחניים. משום שהבגדים האלה, זה לא רק הבגדים, זה כל בית המקדש היה בנוי בצד אחד באופן גשמי, אבל מצד שני מסתתרת מתחת לפעולה הגשמית כוונה רוחנית. וצריך להיות באמת, כשהאומנים עשו את בית המקדש, ולכן כתוב בתורה שהייתה דרישה שהם יהיו חכמי לב. זה מה שהוא אומר. אני אקרא את זה עוד פעם, ואתה תדבר אל כל חכמי לב ועשו, שמח ועשו לחכמי לב, לרמוז שתהיה עשיית הבגדים מתוך מחשבת חוכמה, והוא שיהיו צריכים עשייה לשמם. זאת אומרת, כתוב לעשות את הבגדים לשם שמיים, ואמר ועשית שיהיו נעשים על כוונתו, הכוונה, כוונתו של משה רבינו. זאת אומרת, הוא צריך לכוון את הרכה, להיות אחראי עליה. ותמצא בפרשה זו שלושה פעמים את הפסוק לכהנו לי, והיה ראוי לומר לכהן לי, ושלושה וווים הנוספים לרמוז על 18 כהנים גדולים, טוב, הכל ברמז, ששימשו במקדש ראשון. אחרי זה כתוב, ואלה הבגדים אשר יעשו. יש דרשה מפורסמת במסכת ערכין שכל בגד ובגד משמש כנגד עבירה מסוימת, כנגד מצווה מסוימת, כן? כשם שהקורבנות מחפרים, כן? לקורבנות יש כוח כפרה, כך בגדי כהונה מחפרים. לבגדי כהונה של אהרון הכהן יש כוח כפרה, ולזה נסמכה פרשת הקורבנות לפרשת בגדי כהונה. כמו שהקורבנות מחפרים, בגדי כהונה מחפרים. על מה החושן מחפר? אומרת הגמרא, חושן מחפר על הדיינים, שנאמר ועשית חושן משפט. חושן מחפר על הדיינים. מה כוון הדיינים? דיינים שטעו בדין, כן? פסקו לא נכון. אז זה, 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 זה עיוות הדין. צריכים כפרה. אז החושן מחפר על הדיינים. כך כתוב בגמרא. איפוד מחפר על עבודת גילולים. האיפוד מחפר על עבודת גילולים. שנאמר, יש פסוק, ואין איפוד וטרפים. וכתוב, היה אז אותו גדעון לאפוד. מעיל מחפר על לשון הרע. שנאמר, במעיל היו פעמונים. הפעמונים השמיעו קול. כתוב, ונשמע קולו בבואו אל הקודש. יבוא דבר שבקול, ויחפר על מעשה הקול. ולשון הרע זה לשון הרע שבפרסיה. אומר, אומר, אומר הרבנו בחיי, אבל לשון הרע שבצנעה כתורת מחפרתו. זאת אומרת, לשון הרע בפרסיה אנחנו אומרים שמה שמחפר זה המעיל, ולשון הרע בצנעה, אז מה הוא אומר? כתורת מחפרתו. כתונת השבץ כתוב, כן? זה אחד הבגדים של אהרון הכהן, מחפרת על שפיכות דמים. מה, איפה מצאת שפיכות דמים קשור לכתונת? והתבלו את הכתונת בדם. הקרנה, הכתונת בן חי, אם לא, אז הם באו וטענו שכביכול יוסף איננו, כן? והתבלו את הכותונת בדם. אז רואים ובאמצעות אותה כותונת שטבולה בדם רצו להביא ליעקב הוכחה שיוסף נהרג, כן? אז לכן זה מחפר על האבון של שפיכות דמים. וכתונת זו, אומר הרבנו בחיי, וכתונת זו כמין חלוק הייתה, כמו חלוק, וסמוכה לבשרו הייתה ומשובצת זהב כחלוק זה שרוקמים בו פסים. והוא שכתוב ושיבצתה כתונת שש מלשון משבצות זהב. מצנפת מחפרת על גסי הרוח כאבטנים. יבוא הדבר שבגובה, המצנפת היא הבגד הכי גבוה, ויחפר על מעשה גובה. ואבנת מחפר על עירור הלב. איפה אבנת היה נקשר? מתחת ללב. אז הוא מחפר על עירור הלב, כן? ודרשו אבותינו ז"ל שהאורך של האבנת היה למדבט אמות. המדבט אמות זה 16 מטר, זה אבנת ענק, כן? אז הוא אומר, מה זה? לב, לחפר על עירור הלב, 32 אמות, כן? 16 מטר זה 32 אמות. אני לוקח בערך, כל אמה זה חצי מטר. ציץ מחפר על עזות פנים, שנאמר והיה על מצח הארון, וכתיב ומצח אישה זונה היה לך. טוב, נעצור כאן, נשאיר את זה כבר פעם אחרת. Thank you.